גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03 דקות. אלי, להתעורר, להתעורר, כולנו פה, אנחנו לא לבד כאן. גיא סנדלר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו. החיים קורים.
למה ציפית ממני לעשות משהו?
לא, אפילו אוזניות הוא לא יודע לשים. בסדר גמור, אבל אנחנו כן אנשים רציניים.
אבל מה קרה?
ועכשיו אנחנו שמחים להגיד, בוקר טוב, לתמר אלמוג, פרשנית וראש תחום המשפט בכאן חדשות. תמר?
בוקר טוב.
רגע, תכף היא תהיה? בסדר, אז אנחנו נציג אותה תכף עכשיו. אופה.
הנה תמר.
תמר לא. אלמוג, פרשנית וראש תחום המשפט בכאן חדשות. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
ותתחדשו על האולפן החדש כמובן, כתום. הלכו על כתום.
בסדר, כתום כמו... אדום מהמם, כן, כן. נכון
מהמם? כן, קצת כאילו הרגשה של טראמפ באולפן, אבל לא, זה אחלה, זה אחלה.
שידור
זה
בתוך
ממש,
תפוז.
לא, לא. בסדר גמור, סתם אני אומרת, בוודאי.
זה כן, זה גם באולפן, כל ערב ב8, נכון. וגם בכלל, אתם יודעים, טלוויזיה, רדיו, דיגיטל.
כן, כן, יש התחדשות, יש התחדשות.
יש
טוב,
התחדשות
אז, ויש לנו גם התחדשויות בחוקים נהדרים ונחמדים, אבל האמת היא שאני אני, לא, אני מסרבת לחשוב שהם כולם כל כך גרועים. במה את רוצה להתחיל? את רוצה להתחיל בחוק פיצול תפקיד היועמשית, את רוצה להתחיל בחוק שיעכב את המשפט של ביבי. לא יכול להיות שהם כל כך כל כך פרסונליים ואין בהם שום היגיון.
אני רוצה להתחיל במשפט ממש מעצבן.
אוקיי,
כן. שאני חושבת שבדרך כלל אומרים אותו, ובכל זאת אני אגיד אותו. אני רוצה להתחיל במקרו ולא במיקרו. כי זה האירוע פה. אנחנו, אפשר לבחון כל חוק, וכמו שאתה אומרת גלית, להסתכל על, בעצם להגיד, אוקיי, אולי החוק הזה יש בו היגיון, אולי החוק הזה הוא לא כזה נורא. זאת אפשרות. אבל כשמסתכלים, צריך גם להסתכל במבט הכולל. ובמבט הכולל אנחנו בעצם רואים שהמלחמה נגמרה, המהפכה חזרה. עכשיו, שוב, זה כמו במהפכה המשפטית, שאפשר היה להגיד, יש דברים שיש בהם הגיון, יש דברים שצריך לעשות בהם שינוי, אין על זה מחלוקת. השאלה איך עושים את זה, והשאלה איך זה נראה בתמונה הכוללת.
שזה אולי מין טריק, לקחת בעיה אמיתית ולהציע לה פתרון לא מספיק טוב, אבל ברגע שהבעיה האמיתית, זה כן יוצר איזה שיח כזה, יש באמת בעיה. לא, יש נגיד חובות למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, זאת באמת בעיה.
אבל אי אפשר להוציא את ההצעה הזאת, וזה מה שהם מנסים לעשות כל הזמן, אי אפשר להוציא את ההצעה הזאת מהקונטקסט הכללי שלה. מפלגה שיש בה חובות של למעלה מ-50 מיליון, נציג של המפלגה הזאת בא למי שמאתגר ומאיים על השלטון שלה ואומר, יש
לך חוב. יש חובות.
סליחה, סליחה, זה לא פרסונלי, זה האמא של פרסונלי, ושוב אני אומר פה, כל מה שהשלטון הזה יעשה, יעורר בנו קודם כל התנגדות. וזו, אפרופו המינות.
חבל, לא, כן.
עכשיו אני רוצה להראות לכם, לתקוף את זה מזווית אחרת. כלומר, להראות בעצם את הקשר הלא מדובר בין הדברים. אני שנייה שם את הסיפור עם בנט, כי זה משהו מאוד מאוד ברור, בסדר, החוק כן. עם המפלגות.
כן.
להראות לכם בעצם את הקשר בין פיצול תפקיד היועמ"שית, לגיוס, למשפט של נתניהו. מה בעצם קורה? יש כמה דברים על הפרק. נכון, אמרנו, חוקים של משפט נתניהו, אפשר לקרוא להם בכל מיני שמות, עזבו,
המדינות
המזהים שלנו אינטליגנטים, הם לא יאמינו לשמות השונים. זה חוקים שקשורים למשפט נתניהו. חוקים שקשורים לאי-גיוס חרדים, גיוס או גיוס מאוד מאוד מצומצם, בסדר? וחוקים שנוגעים לתפקיד היועצת. עכשיו, מה היועצת למשל בה? רק אתמול, אתמול, היועצת הגישה התשובה לבגעת, שבאה ואומרת, לא עושים, הממשלה לא עושה מספיק כדי לגייס חרדים, הם לא נוקטים במספיק הליכים. ובתשובה שלה היא כללה גם מכתב שכתב למזכיר הממשלה בשבוע שעבר, והוא אומר שם, זה הייעוץ שמונע מאיתנו, בגלל הייעוץ אנחנו לא יכולים להתקדם, הייעוץ רוצה להכשיל את הממשלה וכו'. כלומר, היועצת באה וצועקת כבר תקופה, אי אפשר, לפי החוק צריך לגייס את כולם, אתם לא פועלים לפי החוק, אתם הממשלה. וגם משנים את העניין של הגיוס וגם משנים את תפקיד או מגישים הצעה לפיצול תפקיד היועצת שהחרדים שטוב להם חוק אי-גיוס תומכים בה, בסדר? הנה חיבור אחד. עכשיו בואו נמשיך. הצעה לתפקיד לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, שהנה זו דוגמה למשהו שעלה לפני שנים ותמכו בו אנשים ושרי בכלל ושרי משפטים בפרט.
זה לא גדעון
סער. גם זה אנשים שאי אפשר לחשוד בהם שמה שהם רוצים בחיים זה שנתניהו יהיה ראש ממשלה.
כן.
כלומר, בהצעה עצמה זה לא שהיא נטולת הגיון, זה לא שהיא מעולם לא עלתה.
אבל כרגע אנחנו מבינים את הקונטקסט שלה. אנחנו מבינים לחלוטין.
כרגע זה הדחת התובעת של ראש הממשלה. ועכשיו בואו אני אחבר לכם את זה לעוד משהו. עכשיו אני אחבר לכם את זה ישירות לביטול משפט נתניהו. ליועץ, או היועצת המשפטים לממשלה יש לפי החוק ברח לי כרגע מספר הסעיף, את הסמכות לעכב הליכים. כלומר, לבוא לבית משפט ולהגיד לו, אי אפשר להמשיך במשפט כזה בגלל נסיבות אישיות או בגלל דברים אחרים. היועצת היא היחידה, לא חנינה, לא כלום, היא המפתח מבחינת ראש הממשלה ומבחינת אנשים שרוצים בביטול משפטו לבטל או לעכב כרגע את המשפט. אם מפצלים את תפקיד היועצת, אז משנים בעצם, יכולים לשנות גם את העניין הזה, כי זה משפיע על כל החקיקה שנוגעת לסמכויות.
אז בעצם היא לא תהיה טובעת, היא תהיה רק היועצת, וימנו מקורב תובע, והתובע יגיד, רגע, אני רוצה לבדוק שוב את המשפט, ובוא נעקב. עכשיו תגידי, דבר כזה יכול לעבור בגץ?
הכל קשור להכל.
תמר, דבר כזה, נגיד, מהלך כזה יכול לעבור בגץ? זאת אומרת, יבואו ויתנו שזה לא יכול להיות, כי זה פרסונלי, כי זה נוגע לחלוטין ישירות במשפט ראש הממשלה, הוא מנסה לברוח מאימת הדין. דבר כזה יכול לעבור בגץ, חוק הזה?
תראו, בגדול, חוקים פרסונליים הם דבר שלא עובר. מה עושים, מה בדרך כלל פתרון בחוקים פרסונליים? בגץ לא מבטל את החוק, אלא אומר, התחולה תהיה מהכנסת הבאה, אוקיי?
אבל מהכנסת הבאה זה עדיין נוגע לו.
נכון, אבל הרעיון הוא שבעצם אם אתה עושה את זה אחרי בחירות, וכשאנשים מצביעים הם יודעים מה המשמעות של ההצבעה, אז החוקים פרסונליים, מה שנקרא דחיית תחולה. וזה אפשר להניח שיקרה גם כאן.
זאת אומרת, יעבירו את החוק הזה, ואם הוא מנצח בבחירות, אז הלך המשפט.
אבל זה גם מאוד מאוד תלוי מה יהיה כתוב בחוק. ובואו נזכור עכשיו, בואו נכניס גם את בגץ לתמונה, אם כבר אמרתם בגץ. בואו נזכור שגם בגץ היום, לא במקום שבו הוא היה. גם
בגץ
היום... שהוא הרבה יותר מוכה, והרבה יותר צריך להצדיק... מה זה מוכה? שיש נגדו קמפיין.
גלית, בואי נתחיל במספר של האנשים. אלי, הכוונה במוכה זה אפילו בגודל שלו, הוא לא בהרכב המלא שלו.
אין לו נשיא.
הוא עכשיו עם 12 שופטים מקום 15 שעוד רגע זה 11, כי השופט אלרון מסיים את כתיבת פסקי דינו. אנחנו במקום אחר, זה בגעת שחייב לתעדף מלחמות. ויש לו על הפרק את עניין הדחת היועצת, ויש לו על הפרק את עניין... ראש השבק,
ולא מזמינים, אבל רגע, אני רוצה שנייה עוד דבר קטן, רק לגבי העניין עצמו, פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, זה טוב לי אישית, אז אלה לא ילכו למשפט, אלה כולם, את יודעת, כולם התחמקו מעונש, אבל אני, זה טוב לי הדבר הזה שיפוצה לתפקיד שלה?
אני חושבת שבאופן כללי, אם ההצעה הזאת תהיה בנויה כמו שצריך ולא פרסונלית, יכול להיות שיש לה מקום. יכול להיות שיש מקום לפיצול תפקיד יועץ או יועצת במדינת ישראל.
כי מה הבעיה בזה? מה הבעיה? למה צריך לפצל את זה בעצם בעומק?
כי הרעיון הוא שבמשך שנים מעלים את סימן השאלה, האם ראוי שמי שמכריע בעניינם של שרים בעניינים פליליים, יהיה גם מי שמעמיד...
יושב איתם ביום יום ומייעץ להם.
יושב בדיוק ומייעץ להם ביום יום, יהיה גם התובע שלהם. כלומר, הרעיון כרעיון הוא לא הדבר הכי מופרך ששמעתי בחיי. ואני כן יכולה להגיד לכם שאני זוכרת 15 שנה אחורה לפחות, שאנחנו שומעים, יושבים ורואים אצל שרי משפטים, ורואים את ההצעות שלהם בעניין הזה. ובספרים עבי קרץ על השינוי שנדרש בתפקיד היועץ או היועצת.
וזה מדהים, זה מדהים שיש פה ראש ממשלה שיושב בשלטון 17 שנה, ורק שהוא נכנס למשפט, שהוא אומר, אני חיכיתי שיתחיל המשפט, פתאום כל הקידומים של העצירה וההשהיה וכל מיני כאלה.
אז עכשיו אני יכולה לומר לכם, גם לגבי המשפט, שגם פה אנחנו עומדים לפני ימים מאוד מאוד דרמטיים, כי מהחודש הבא, שזה שבוע הבא, אמור המשפט לעבור להיות 4 פעמים בשבוע, מתוכן 3 פעמים עדות נתניהו. היום זה אמור להיות 3 פעמים בשבוע, פעמיים מתוכן עדות נתניהו. גם זה
לא תמיד קוראים,
וזה כן מבן אדם
מדהים.
אבל זה גם ציפיות בלתי הגיוניות.
גלית ותמר, מחודש הבא מתחילה...
4 פעמים בשבוע? מה זה? זה אנליזה עושים פחות.
מה זאת אומרת? אדוני... אתה אמרת שאתה יכול לנהל גם וגם.
בסדר, אז מה אם הוא אמר?
מה זה אז מה אם הוא אמר? אז טעות, אז יועיל כבודו, לך תפל בעניינך, אתה לא מעל החוק, אתה לא מעל אף אדם אחר במדינת ישראל. הוא אמר שהוא מסוגל עכשיו.
נבצרות.
כי מחודש הבא מתחילה עונת כבי הגרון.
עזבו אותי עונת כבי הגרון, אני באמת שוב פעם, אני האזרחית, כשראש הממשלה שלה עסוק 4 פעמים בשבוע, צא לנבצרות, חודשיים, 3, חצי שנה, תסיים את הסיפור ותבוא כשיהיה לך זמן לעבוד. אני לא מבינה את זה, אין כרטיס נוכחות בתור ראש ממשלה, ברצינות.
אבל יבואו ויאמרו לך, ואומרים, מה זה יבואו ויאמרו לך? אומרים, ולא מעטים, שאומרים, אוקיי, הוא ראש ממשלה. אנחנו רוצים, ואני חושבת שזה שותף לכולנו, אנחנו רוצים שראש ממשלה יהיה פנוי לטיפול בענייני המדינה. זה שותף לכולם. עכשיו פה זה מתפצל בין מי שיגידו, אוקיי, הוא עמד לדין, יש לו תיק, הוא צריך, הוא לא מעל החוק, הוא צריך להתמודד עם התיק שלו, לאלה שיגידו. סליחה, התיק הזה לא היה ראוי, הוא לא נכון, בואו נעצור את זה עכשיו.
תראי, אני חושב, יש לי איזו הצעה, כיוון שאני חי בפריז, אז תנו לי להציע שם משהו, החוק הצרפתי ממש לסיום. זה נכון יהיה, כי יש משפטים שנגמרים בזיכוי, ואז אתה אומר, בוא נע...
בזבוז, משאבי המשאבים.
אני אומר, לא, מעבר לבזבוז, קריירה של בן אדם, של ראש ממשלה, נקטעה בגלל... עכשיו, אני אומר כזה דבר, שיגבילו פה את הכהונות לשתי כהונות, ואז יהיה פה חוק צרפתי. אוקיי, אתה חשוד, תסיים את העניינים שלך, אחרי שתי קדנציות, כמו שהם סרקוזי, נכנס הכלא.
אין ספק, אבל אף אחד לא רוצה לפתור בעיות.
בדיוק. וגם חוק צרפתי צריך לקחת בחשבון שבסופו של דבר תמיד, גם את זה ניסו לחוקק ולהעביר, זה גם הופך לפרסונלי. בסוף יכול לעשות זה, זה כמו להבדיל ועדות החקירה שיש פה, מתי הם נוצרו? בממשלה שבין לבין, בממשלה הקצרה שלא נתניהו היה בראשה.
טוב, זה כן, בואו נחפה, לא, באמת אתם צודקים וזה לא מדכא. נכון, אז החוקים האלה לא באמת יעברו, אבל הם עוד צעד במשחק,
לא
אבל הם עוד צעד במשחק הזה מול בגץ, לא?
אני לא בטוחה שהם לא יעברו באיזושהי...
תמר, לא.
הממשלה. זה win-win. אם הם יעברו, אז הרוויחו שזה יעבור.
ואם לא יעברו, יאשימו את בגץ.
היועצת השמה, וגם אנחנו, אגב, התקשורת, תזכרו.
נכון, אולי את אפילו ממש במיוחד.
אני באופן אישי אחראית להכל, זה ידוע.
תמר, אם החוקים האלה עוברים, מבחינתי זה עלייך.
אני לפני זה עלייך, תמר, שתדעי, לפני, זהו.
תמר אלמוג, פרשנית וראש תחום המשפט בכאן חדשות, תודה רבה.
תודה, תמר.
תודה רבה לכם, חברים. תודה, זהו טוב.